שלום לכולם, שבוע טוב. הורתו של השיעור שלנו, שהכותרת שלו היא קצת יומרנית, איך לאהוב יותר, היא בסידור הזה, שכמו שאתם יכולים לראות, אני מתפלל בו כבר שנים, רואים עליו את הפזם, אני אוהב אותו. סידור תפילת ישרים השלם. יש בו משהו שיש בו גם סידורים אחרים, כמו שאני אספר לכם. אבל כאן נפגשתי עם הדבר הזה. בתחילת התפילה, עוד לפני העקדה, מופיעות כמה שורות באותיות קטנות. וכך כתוב כאן. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. והריני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככה, יום אחד ככה גיליתי את השורות האלה, וזה מצא חן בעיניי, איזה יופי. בידי, לפני שמתחיל להתפלל, מבקש את כל מה שהוא מבקש, ואומר את מה שהוא אומר, הוא מכריז, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי. ממש יפה. התחלתי להגיד את זה. אמרתי את זה כמה בקרים, עד שנפל דבר, התגלגל לידי אחד הסידורים החדשים יותר, רחמנא ליצלן. ושם, בסידורים החדשים האלה, אתם יודעים, יש כל מיני תוספות והסברים ודברים כאלה. ושם היה גם מופיע גם הנוסח הזה, שאגב, אחר כך גיליתי שהוא מקורו בדברי הארי הקדוש. אז בכלל, אם המקור שלו אצל הארי הקדוש, אז ודאי שטוב לומר את זה. ושם, אחרי כל הנוסח, בסידור האחר, אחרי כל הנוסח הזה, היה כתוב, הוסיפו אז שם שלוש מילים חזריות. היה כתוב שם, ויזהר לאומרו בכוונה. צריך להגיד את זה בכוונה, צריך להתכוון לזה. אז זה כבר משהו חדש. זאת אומרת, לומר את הדבר הזה זה דבר אחד, ולהתכוון לזה זה דבר שונה. זאת אומרת, להתכוון באמת שאני מקבל עליי את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ואני עכשיו אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי. אני זוכר את אותו רגע, את אותו בוקר שעמדתי בבית הכנסת שלנו, הסתכלתי סביב על האנשים, ואמרתי לעצמי, כן, אותו אני אוהב, הוא חבר שלי, יהודי, מתוק, אני אוהב אותו, כן. הוא, גם אותו אני אוהב. כן. הוא, אני בכלל לא מכיר. אני מכיר אותו, אבל אין לי שום דבר איתו. הוא סתם, אני לא סובל אותו. כן, לא, אין שום סיבה. הוא הצבן אותי לפני שבועיים, ומאז אני לא סולח לו או משהו כזה. איך אפשר באמת ובתמים להתכוון לזה, לקיים את המצווה הזאת, באמת? בשבילי זה היה ככה התחלה של איזשהו מסע של ברור, שאני מבקש ככה לשתף אתכם בו. יש כאן דפי מקורות, אני מקווה שנגיע לזה. כמה תחנות... נקריא לכם איזה כאן איזה פסקה מערפילי תואר, מסופר, שמעתי בעל פה שפעם שאל מישהו את הרב צבי יהודה, כהן קוק, זצ"ל, אמר לו, אבא שלך, מרן הרב קוק, מדבר הרבה על אהבת ישראל, אהבת האדם, על אהבה, אהבה, אהבה. אבא שלך הוא כנראה באדם מאוד רגשני, סנטימנטלי. אז הרב צבי יהודה אמר לו, לא מבין, אהבת ישראל של אבא היא תורה גדולה. זה לא משהו סנטימנטלי, זה תורה. ומצאתי כאן בספר פילי תואר בהתחלה, בעמוד ח', פסקה שאומרת בעצם את אותו דבר קצת מרחיבה, וכך כתוב. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. מה שבא מהוליווד מנסה לשכנע אותנו שאהבה זה דבר שקורה לך. קורה או לא קורה. אהבה בין איש לאשתו, אהבה בין אדם לחברו, אהבת האדם, אהבת האומה. או שיש או שאין. זה לא ככה, זה לא נכון. אהבה זו עבודה, אהבה זו תורה, אהבה זה מקצוע גדול בתורה, אומר לנו הרב, והיום ככה קצת ניגע בדבר הזה בעזרת השם. אנחנו רוצים לאהוב יותר, אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים להיות מאהבים, זה חשוב לנו, אבל מאוד מאוד חשוב לנו גם לאהוב. אנחנו אוהבים את בני המשפחה שלנו, את ההורים, האחים, בן הזוג, הילדים, אנחנו רוצים לאהוב אותם יותר. אנחנו אוהבים את החברים שלנו, אנחנו רוצים לאהוב אותם יותר. ולפעמים אנחנו מוצאים שזה קשה לנו. כי יש כל מיני דברים בדעת שלנו ובעולם הרגש שלנו שמפריעים לנו לאהוב את האנשים שאנחנו רוצים לאהוב במידה ובאיכות שאנחנו רוצים לאהוב אותם. לפעמים אנחנו מוצאים שיותר קל לאהוב דווקא אנשים רחוקים מאשר אנשים קרובים. יותר קל לאהוב את הברזילאי שהיה שם רעידת אדמה והוא עכשיו מחוסר בית ושולחים למשחות הצלה, או את ההוטנטוטי, או את הפלסטיני בעזה, יותר מאשר את היהודי משדרות או מגוש קטיף, או את השכן ממול, או את בן הזוג, האיש או האישה שלנו בבית, או את הילדים שלנו. לפעמים הורים ניגשים לקבל הדרכה לגבי איך להתמודד עם בעיות בחינוך של הילדים שלהם, ואומרים להם, הילד שלך צריך אהבה. הוא צריך פשוט אהבה, זה כל מה שהוא צריך. וההורים יודעים את זה, והם מקבלים את זה, אבל בשדה החיים הם מוצאים לפניהם קושי לאהוב את הילד שלהם. זה מקצוע, זה מקצוע גדול בתורה. הרב מתייחס לנושא הזה בפסקה שמופיע בספר אין היה, זה מסכת ברכות, דף י"ז, בספר זה בעמוד 83, על דברי חז"ל שאומרים כך. אנחנו נקרא מלמעלה שורה חמישית. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. אני בריאה והחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משקים למלאכתי והוא משקים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. שמה תאמר אני מרבה והוא ממעיט, שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. כדי להבין עד אחד הדברים האלה מגיעים, הדברים האלה מובאים בהקדמה של הספר של הרב ישראלי זצ"ל, ארץ חמדה, שם הוא עוסק במצוות התלויות בארץ. וכמובן, היום מצוות התלויות בארץ הם דרבנן, משום שרוב, אין רוב יושביה עליה, הבית עדיין בחורבנו. אנחנו יודעים שהבית, שחרב אומר, נחרבנו ונחרב העולם כולו בגלל שנאת חינם, ואנחנו ניבנה ויבנה העולם כולו בגלל אהבת חינם, והרב ישראלי שם מתייחס לדבר הזה של מיעוט האהבה בעם. והוא אומר, יכול להיות שבגלל זה רבן יוחנן בן זכאי, שנתנו לו לבקש בקשה את מי או את מה הוא רוצה להציל, הוא אמר, אני רוצה להציל את בית המדרש ביבנה, תנו לי יבנה וחכמיה. אומר רב ישראלי, אולי זה בגלל שהתורה שיצאה מבית המדרש ביבנה, היא התורה שתקים את עם ישראל. תורת אהבת איש לרעהו. מרגלה בפומה מסבירה שדבר הזה היה רגיל בפיו או בפיהם של חכמי יבנה. אני זה חכמי יבנה, העוסק בתורה, בריאה אני, וחברי בריאה. מי זה חברי? עם הארץ, הוא בריאה הוא. אני מלאכתי בעיר, כלומר נוחה מלאכתי ממלאכתו, נוחה, גם שונה בוודאי, וכו'. אנחנו נעבור על רש"י, מתגדר, כלומר כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, מה זה מתגדר? מתגדר לתפוס אומנותי. הוא לא נכנס לתוך התחום שלי, ואין אני נכנס לתחומו, מתגדר לתפוס אומנותי, נקודה. ושמה תאמר, הדין עמו, נו, בטח, ודאי שהוא לא יכול, הפלח, העיקר הזה לטרקטור, לא יכול להיכנס לבית המדרש וללמוד, הוא לא ברחי. ושמה תאמר, הדין עמו שלא מתגדר עם ממלכתי, שאילו היה תופס אומנות שלי, לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי, והיה ממעיט, ואין לו שכר? לא, שנינו. שיש שכר לממעיט, כמו למרבה, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זה משנה בסוף מסכת מלאכות. אנחנו נעבור לפסקה ונראה איך הרב מתייחס א' למושג של אהבה ואיך הוא מפרק אחד לאחד את המוקשים שעומדים ב- 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 בדרך שלנו כדי כדי שמפרים לנו לאהבה שקיימת לתוכנו לזרום באופן חופשי. אז בואו נקרא פסקה נ"ט. הסיבות שחסרה בבני האדם אהבת רעים באמת הנה בפרטיות רבות. אבל עיקרה היא אהבת עצמו שעוברת כל גבול, ובא מפני חוסר הבנה, שבהרגשה אינו מרגיש כי אם את עצמו. ואינו משתמש בשכלו להשכיל שתנאי המציאות שווים לו ולזולתו. אז א' צריך להסביר פה דבר עקרוני וחשוב. אהבה זה לא דבר ששייך לתחום הרגש בלבד. זה אפילו לא מתחיל ברגש, זה לא צריך להתחיל ברגש. אהבה זה משהו שקשור להכרה. אהבה זה התודעה של השייכות ההדדית. הידיעה, ההכרה, המחשבה, התודעה הזאת, שאתה ואני שייכים זה לזה. זה משהו שקיים בשכל, משהו שצריך לדעת אותו. ומכאן זה גם שולח את פורותיו גם לעולם הרגש. אהבה זו ידיעה שיש לה גם ביטוי רגשי, אבל השורש, העיקר, הגזע נגיד, זה בהכרה, זה בשכל. אני חושב שכל אדם נשוי יכול, יעיד ויכול לדעת שלא תמיד מרגישים פרפרים בבטן כשרואים את בן הזוג ושומעים כינורות ברקע. זה לא דבר אמיתי, לא דבר שקיים בחיים. מהו השלד? מה מחזיק את החיים המשותפים? ההכרה שאנחנו אחד, הידיעה שאנחנו אחד. מתוך זה מתפתחות גם ההרגשות הנכונות. אוי ואבוי אם נותנים לרגש ללכת ככה כמו אוטו בלי הגה. אז אתה יכול לומר, לשמוע משפטים שאנשים אומרים, התאהבתי בבחור, במישהו מקסים, נפלא, נהדר, רק יש בעיה אחת, הוא נשוי, כן? למישהי אחרת. הלוואי שדברים היו רק בדיחות. אהבה, באמת, ההגדרה של אהבה, בהגדרה זה משהו בהכרה. זו תורה, זו ידיעה, זו תודעה.
אפשר?
כן, כן.
אמרת, זה שייכות אחד לשני.
כן, הכרה, תודעת השייכות ההדדית. כן.
יש הרבה זוגות לנו, מחוברים ושייכים אחד לשני, בברית נשואים, ואין שום רגש ואין שום אהבה.
אמרת עכשיו שני דברים, אני אתחס רק לספר של דבריך. אמרת אין שום רגש, ואמרת אין שום אהבה. מה שאני רוצה לומר, שזה שני דברים שונים. יכול להיות שאין רגש, אבל יש... מה? אין רגש זה לא אומר שאין אהבה.
אני אומר, לא, מקרה שגם אין רגש ואין אהבה.
כשאתה אומר אין אהבה, למה אתה מתכוון?
אין אהבה, מה זה קודם כל אהבה? אהבה זה לא קודם כל לתת.
אני רוצה להציע הגדרה אחרת לאהבה.
זה מה ששמעתי מרבנים.
הידיעה, ולא סתם אנחנו צריכים לחזור על זה הרבה, כי אנחנו ספגנו הרבה מהשירים, ברדיו, ומכל מיני מספרים ומסרטים, מושגים משובשים של אהבה, עושים עוול לאהבה. אהבה זה דבר איתן, זה דבר חזק, זה זה דבר שכלי. זה הכרה שאם אני נשוי לבן הזוג הזה, זאת אומרת שהנשמות שלנו הם אחד. אני כן מרגיש את זה, אני לא מרגיש את זה, יש בי רגשות רעים אולי, כעסים, ורגשות של דחייה לפעמים. ממש, רגשות רעים. אבל אל הם רגשות. יש רגשות. הרגשות האלה זה דבר שאני יכול לעבד. אני יכול לסדר את הרגשות האלה. זה בידי. רגשות זה לא דבר שקורה לי. אני יכול לעבוד ולעשות עם הרגשות האלה מה שצריך לפי התודעה שלי. אם אני מרגיש הרגשה לא טובה, אני צריך לעבוד על זה. אם אני יודע שהאדם שעליו אני מדבר הוא אכן אדם שאותו אני אוהב, כלומר אנחנו שייכים זה לזה, זה האבא, זה האמא של הילדים שלי, או זה אח שלי, או זה סתם יהודי, כן? אבל כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, לפעמים המלאכה הזאת, המקצוע הזה הוא קשה דווקא עם אנשים קרובים. אני חושב שהלימוד הזה היה חוסך הרבה עבודה למחלקת גירושין ברבנות, אם אנשים היו יודעים שחוסר הרגש שהם חווים, לפעמים אפילו רגשות רעים שהם חווים, זה לא אומר שהם לא אוהבים. ולפעמים, בגלל שהם לא יודעים את זה, הם מתנהגים לפי הרגשות שלהם, כי הם רוצים להיות ספונטניים וטבעיים, ועושים עוול בעצם לצד העליון שלהם, להכרה, לשכל. וזה לא פוסח לאנשים בני תורה. כי הם לא יודעים את הדבר הזה שהם קודם כל צריכים להתנהג על פי ההכרה שלהם, על פי ההכרה שלהם ועל פי הדעת שלהם, ולפי זה הרגשות מסתדרים, מעובדים, וממילא גם ההתנהגות, אתה אומר, לא נותנים זה לזה, אדרבה. לא ניכנס כאן כמובן להדרכה פרטנית.
ברור, אבל מה זה אהבה קודם כל?
אהבה, הכרת השייכות ההדדית, ואני משתמש במונח שנראה קר, הכרה, הכרה, תודעת השייכות ההדדית.
יכול להיות שייך לאדם, מרגיש שייך לו, אבל אתה לא נותן לו כלום, איזה מן אהבה?
את צריך לתת. עכשיו? צריך לתת. רכב, איך נוסע, אני נכנס בבוקר לרכב, מפעיל את הסוויץ', ואותו נדלק. ונוסע, המנוע מפעיל את הגלגלים. כך צריך להיות. אני יודע שזה אחי, שזאת אשתי, אני אוהב, יש רגשות נכונים, ואני מביא לה פרחים. בסדר? יופי. לפעמים האוטו קר בחורף, הוא לא נדלק. מה עושים? דוחפים את האוטו. הגלגלים מפעילים את המנוע, כמובן, מזיזים את הסוויץ' קודם, נכון? מזיזים את המפתח, מחברים את החיבורים החשמליים, דוחפים את האוטו בצורה מלאכותית. והתנועה של הגלגלים, מרוצת הגלגלים, מפעילה גם את המנוע. כשהלב קר, ואם אני בא באמת ברצון כן לתיקון, ואני יודע שמה אני רוצה עכשיו? אני רוצה לעורר את האהבה ביני ובין, נגיד, אשתי. אני רוצה לעורר את האהבה ביני ובין אשתי. אנחנו נשואים, אנחנו איש ואישה, כדת משה וישראל, היא אשתי. אנחנו בעולם הבא, אנחנו בעולם הנשמות קודם, ובעולם הבא נהיה אחד, ממש. כרגע אנחנו 70, 80, 120 שנה בגופים נפרדים, אבל אנחנו אחד. אני לא מרגיש ככה. הולכים במקרים כאלה ליועץ נישואין, ומה הוא אומר? הוא אומר, תביא לה פרחים. אני רוצה להביא לה דינמית. תביא לה פרחים. אתה יודע שהיא אשתך, כן? חסר רגש, תדחוף את האוטו בצורה מלאכותית. תעניק לה, תכין לה קוסטה, תביא לה. הדיבורים המלאכותיים, הפעולה, תפעיל גם את הרגש. השכל מצד אחד, המעשים מצד שני יעשו את העבודה. החיבורים החשמליים של הסוויץ' מצד אחד, הגלגלים מצד שני מפעילים גם את המנוע. התנהגות כזאת שמה במקום את הרגש ביחס לשכל ולמעשים. נכון? אנחנו יודעים שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואנחנו יודעים שהאדם הוא עץ השדה גם במובן הזה שהוא יונק משורשו. בשורש שלנו הוא השכל, ההכרה, הדעת. הדעת מפרה ומזינה גם את הגזע, את הלב ואת הכליות, ושולחת את הכוח גם לאיברי המעשה, לגפיים. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו בנויים, איך אנחנו צריכים להפעיל את עצמנו. זה מתחיל בשכל, זה מתחיל בהכרה, זה מתחיל בדעת, זה מתחיל בתורה, זה מתחיל בידיעת הדברים על אמיתתם. והרגש זה דבר שאנחנו יכולים לעבד אותו כמו שהשכל מורה לנו. והמעשים, הפעולות, מושכים את הלבבות גם לכיוון הרצוי. למה חסרה בבני אדם אהבת רעים באמת? יש המון, המון סיבות פרטיות, בפרטיות הן רבות, אבל העיקר, השורש, הדבר המרכזי, אהבת עצמו, שעוברת כל גבול. אהבת עצמו זה רע? לא. בפלא יועץ, בהתחל אהבת עצמו, הוא מסביר שאהבת עצמו שומרת האדם שיהיה חי. בלי, אם האדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יאכל, הוא לא יתלבש, לא הולך לרופא כשצריך, הוא לא יתפרנס. אדם טוב שאוהב את עצמו, אלא מה הבעיה? שזה עובר כל גבול. למה אהבת עצמו עוברת כל גבול? חוסר הבנה. חוסר הבנה, חוסר דעת. אנחנו אומרים, ללכת עם הלב. צריך לברר את המושגים האלה. ללכת עם הלב, אבל ללכת בצורה עיוורת אחרי הרגשות, מפני שבהרגשה אינו מרגיש קיים את עצמו. ככה זה, אדם קרוב בהרגשה אצל עצמו. אני מרגיש שחם לי, או שקר לי. אני לא מרגיש אם קר לך. לעשות את הפעולה המחשבתית הזאת, ולהגיד רגע, לי קר. הוא איתי בחדר, אולי גם לא קר. אני רעב, גם הוא בן אדם, אולי גם הוא רעב, זו פעולה מחשבתית. אני לא מרגיש את הרעב של זולתי בהרגשה. אם אדם עושה מהרגש שלו עבודת אלילים, אם הוא שם את זה במרכז, אז האדם בהרגשה מרגיש רק את עצמו. רק את עצמו הוא מרגיש. בהרגשה, למה שייתן לזולתו? למה שהוא ייתן נתינה אמיתית, לא כדי לקבל מסחרית כזאת, זה נתינה אמיתית לזולתו? למה? לא חבל על המים שהשני ישתה? אולי אני אצמא עוד חצי שעה? בהרגשה, אדם מרגיש רק את עצמו, ולא את זולתו. נכון, כולנו מכירים את הסיפור על רב אריה, נכון? שלח עם אשתו לרופא, ואמר לרופא, דוקטור, מה?
כואב לי הרגל.
הרגל של אשתי כואבת לנו. טוב, צריך להגיע לזה. צריך להגיע למדרגה כזאת, איך מגיעים לזה? כשהרגל של אשתי כואבת לנו, הוא מרגיש... אנחנו אומרים, למה הולכים לבקש ברכה מצדיק? אתה אומר, הולך לצדיק, ואתה אומר לו, רבי, ככה וככה וככה. והוא מתפלל, זה כואב לו. הוא מרגיש את החסר שאתה בא, הוא מרגיש את הצער שלך. הוא עומד לפני השם ואומר, ריבונו של עולם, חסר לי, חסר לי, תעשה לי טובה. איך מגיעים למדרגה כזאת? בהרגשה, באופן ספונטני, רגיל, בלי עבודה, בלי דעת, אדם אינו מרגיש קיים את עצמו. ואינו משתמש בשכלו להשכיל שתנאי המציאות שווים לו ולזולתו. אם אני צריך משהו, אם אני רוצה משהו, אני זקוק לומר, אולי גם השני זקוק לזה. זה עבודה שכלית. זה הכלל. זה הכלל. בהרגשה, אדם קרוב אצל עצמו. אם אדם הולך לפי ההרגשה, הוא לא יגיע רחוק מכנת אהבת זולתו. צריך לתת לשכל את הכבוד הראוי לו, ולהוליך את הרגש לאן שהשכל מורה. אני רוצה לאהוב אותך, עכשיו אני מתחיל לעבוד על זה. אני, כמו שאמרת נכון, אני מיטיב איתך. אני מתייחס אליך, אני מקשיב לך על ידי הפעולות שלי, אני מעורר את האהבה אליך. אולי אפילו לפני זה, אני לומד תורה, אני לומד מה זה יהודי. מה זה אדם? כן, מה זה נשמה מישראל? זה מעורר גם את הרגש. והנה יש כאן פרטים שראוי לכל בן, אתם רואים? דעה. ראוי לכל בן דעה לשום אל ליבו, ומאליה תבוא בלבבו אהבת הבריות. ומאליה. אני ישום אל ליבי, כלומר אל דעתי, פרטים, ואהבה תבוא מאליה. אני חושב שאגב אורחה או לא אגב אורחה, הרב נושק כאן לקושייה שעולה תמיד, כן? יש ציווי, ואהבת את השם אלוקיך, כן? ואהבת לך כמוך, מצווה אותם התורה, תאהב את השם. תאהב את פלוני. אני לא מבין. ממה נפשך? אם אני לא אוהב אותו, תאהב אותו. איך אפשר לצוות? אם אני כבר אוהב אותו, לא צריך לצוות. אם אני אוהב, לא צריך לצוות. אם אני לא אוהב, איך אפשר לצוות? תשובה. באמת לצוות על הרגש באופן ישיר, אי אפשר. אנחנו לא הכפתורים שמכנים את הרגשות שלנו, הם כפתורים סמויים. הגישה הישירה אליהם היא לא פשוטה. אנחנו ניגשים אל הרגש דרך עבודה הכרתית, דרך עבודת השכל, בעיקר, וכמו שאמרנו, דרך הפעולות שמושכים את הלבבות. אתה רוצה לאהוב את השם, אתה מצווה לאהוב את השם, אתה מצווה בכך ללמוד תורה, את תורת השם. ללמוד על איך השם אוהב אותנו. תעסוק, תתבונן בכל הטובה שהשם משפיע עלינו, מאליה תבוא אהבת השם. אתה רוצה לאהוב את זולתך, תעסוק בכך, זה מקצוע גדול בתורה. תעסוק בשכל ובפעולות, בדברים שמביאים ומעורים גם את רגש האהבה. אז בוא ניכנס...
אבל בתחום אם אדם קרוב לעצמו, גם אדם לא יפסוק לעצמו בדיני ממונות, למה אדם קרוב לעצמו, נמצא אלף היתרים, למה זה שלא הכסף?
נכון, נכון, נכון. הרגש, הרגש של האדם, אדם קרוב אצל עצמו, ואדם באמת עלול לראות יותר לעצמו, כי אנחנו רואים איזה כוח יש לרגש. רגש זה דבר עם כוח, רגש זה דבר עם כוח. נכון, 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 השבנו את זה למנוע של האוטו, נכון? זה דבר עם כוח, אבל למנוע זה צריך לשים הגל. נכון, נכון. בואו נעבור על הפרטים ונראה איך זה מקביל באמת לדברים כאן. כמו שקרא לי מכל, זה באמת מוקשים והרב כאן נוגע ביד האומן שלו בדברים לכל איך נקרא להם? לכל המכשולים האלה שמפריעים לנו באמת להזרים את האהבה שלנו. אז בואו נפרק אותם אחד אחד. מהם הדעות שאנחנו צריכים לתת לליבנו כשנוכל להיות אנשים יותר אוהבים? כי אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים. אנחנו רוצים להיות יותר אוהבים. א', שבכללות יסוד החיים ואהבת החיים וצרכיהם הכלליים אין הבדל בינו לבין זולתו. ואפילו אם יהיו נבדלים במעלות רבות בחוכמה וכיוצא בזה, אין זה נוגע לעצם חפץ החיים וזכות החיים. צריך לדעת שהתרבות שבה אנחנו חיים היא מפתחת ומפארת את הביקורתיות. כל הזמן מבקרים. ביקורת סרטים וביקורת מסעדות וביקורת הדדית. אנחנו מסתכלים אחד לשני ומחפשים איזה דבר חכם אנחנו יכולים לומר שהשני הוא לא מושלם. או מה אנחנו יכולים להעיר על מה שהשני אומר, או עושה, או מתנהג? או איך הוא לא כמוני? מה אני שונה ממנו? ואיזה מקום יש לזה? איזה מקום באמת יש להבדלים ביני לבין זולתי בפרספקטיבה הנכונה של כל מה ששווה ומשותף בינינו? אז נכון, הוא לא כמוני. הוא לא חושב כמוני, הוא לא חכם, או לא נחמד, או לא צדיק, או לא יודע מה כמוני. דעתו שונה משלי. אני חושב שצריך לעשות ככה, הוא חושב שצריך לעשות ככה. טוב, אז מה? אז מה? מה היחס בין זה לעומת כל המשותף בינינו? תראו איזה פרספקטיבה, את הפרספקטיבה האמיתית, יסוד החיים ואהבת החיים וצרכי החיים הכלליים. בית, ביגוד, לבוש, אהבה, חברה, הצרכים שלנו, שנינו זקוקים להרבה הרבה מהמשותף. אין הבדל בינו לבין זולתו. ואפילו אם יהיו נבדלים אמות רבות בחוכמה וכיוצא בזה, אין זה נוגע לעצם חפץ החיים וזכות החיים. עד שאני בא לעסוק ולהיגע את מוחי במה שאנחנו שונים, קודם להתבונן בכמה אנחנו דומים. ב'
לפעמים הניגוד דווקא הוא זה שמצליח. דווקא לפעמים יש זוג שיש להם דומים, שתיהם אוהבים זה, שתיהם אוהבים זה, ושתיהם תחת והכל, והמערכת לא טובה. ואתה רואה לפעמים אנשים ממש עם ניגודים, דווקא להם עולה טוב.
מה הסוד? אני יכול לקרוא לשאלה של המאזינים, מהירים שלפעמים יש זוגות שלכאורה הם דומים, אבל הם לא מסתדרים. לפעמים אנשים, זוגות שונים זה מזה וכן מסתדרים. אז אני שואל, מה הסוד?
הסוד לפי דעתי, או שאחד משתפר, או שאחד מכיר במגבלות של השני, או שאחד מוותר, או ששתיים מוותרים.
טוב.
או שאחד
כן.
אנס את עצמו על זוגתו להפך.
בסדר.
טוב.
ב. צריך לדעת שחילוקים שבין מעלותיהם של בני אדם אינם חילוקים עצמיים שראו בשביל כך להיות רחוק מרגשותיו של חברו, שאינם כי הם מקרים חיצוניים. מה זה חילוקים עצמיים? מה זה חילוקים חיצוניים? שזה גם נוגע באותה נקודה, שלוקחים את השונות שבינינו למקום מוגזם. כאילו שבגלל שאתה איש ימין ואני איש שמאל, אז כל אחד מאיתנו כבר מפלנטה אחרת. לא נכון. הדעות, נגיד, הפוליטיות שלנו, הן נובעות מכל מיני דברים, מהסביבה, מחינוך, מכל מיני דברים שחווינו בחיים שלנו, כל אחד יש ראש שונה. אז בגלל זה אתה ואני עומדים משני צדדים של איזה גיא או משהו? לא. החילוקים שבין המעלות, וגם מעלותיהם של בני אדם, התכונות של בני אדם, אז לי יש כישרון כזה, והוא יש לו, אין לו את הכישרון הזה. אז בגלל זה אנחנו רחוקים? לא. זה לא חילוקים עצמיים. אלה חילוקים, איך הוא קורא זה? חיצוניים. זה התפורה. זה התפורה של הנפש שלנו. הכן אמר, על דבר עיקר זכות החיים, אמר, הכוונה היא לאותם חכמי יבנה. אני בריאה וחברי בריאה. מה זה בריאה? בריאה זה משהו שנברא. כלומר, לשנינו מקור אחד. לשנינו אותו מקור. שנינו ענפים של אותו עץ. קודם כל. קודם כל. זה ענף כזה, זה ענף כזה, זה הולך לפה, זה הולך לשם, גבוה, נמוך, ארוך, קצר, רזה, שמן. בסדר. לא מתששים את ההבדלים בינינו. אנחנו שונים, אנחנו שונים. אבל אנחנו קשורים לאותו עץ, לאותם שורשים. אנחנו יונקים מאותם שורשים. אנחנו מחוברים לאותו גזע. ועל הבדלם, שאינם כי אם חיצוני אמר, אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. זה לא רק עניין של גיאוגרפיה, זה עניין של סוג העבודה, זה סוג האישיות שמתאים לכל אדם. ובשביל כך, אין שום מקום להמעיט זכויותיו של זולתי בעצם החיים הראויים לכל בריאה. וכי משום שהוא בשדה על הטרקטור ואני החכם ביבנה או בכל מקום או כל דבר, אז הוא ראוי לחיים פחות ממני? הוא שווה פחות ממני? או אני פחות ממנו? מה פתאום? אתה אומר, דווקא הטרקטוריסט, יש לו לפעמים מעלות על אותו חכם ביבנה, בית המדרש, לפעמים. האדם הפשוט, הפועל, החקלאי, יש לו דברים שאין לרב הראשי או משהו. זה מה שאתה אומר?
כן. יש אולי מקום לגישה
כל עומס שהיא... כן, תכף תראה, הוא אומר את זה עוד חצי אינץ'. ג' דעה שלישית שאנחנו צריכים לתת אל ליבנו. האדם מרגיש ביתרונות, הנה, לא חצי אינץ', חצי סנטימטר. האדם מרגיש ביתרונות ומעלות שלו לפי מצבו. צריך להוסיף אולי ש. האדם שמרגיש ביתרונות ומעלות שלו לפי מצבו, צריך לצייר בדעתו שכך יש מעלות גם כן בכל מצב ומצב. וכל אדם מוצא את עצמו מועיל בעולם לפי עניינו. זאת אומרת, אני מהנדס, אני עושה דברים נורא חשובים, כבישים וכאלה וכאלה. הוא מה? הוא איש הייטק. מה הוא עושה? על המחשב, מה הוא עושה? הוציא עוד דברים כאלה שאי אפשר להחזיק אותם בידיים בכלל. מה הוא שווה? אני חשוב? אתה חשוב כי אתה עוסק מה שאתה עוסק, אתה מוצא חשיבות במה שאתה עוסק, הוא עוסק במה שהוא עוסק, והוא מוצא חשיבות במה שהוא עוסק. כמו שאתה מוצא חשיבות ואתה קשור ומחובר וחש ויודע את החשיבות של מה שאתה עושה, הוא מחובר וחש את החשיבות של מה שהוא עושה. וקחו את זה לכל דבר, על דעות פוליטיות ועל אופיים, ועל דרכי התנהגות ודרכי התמודדות ותגובות שונות. אמר לי מישהו, נפגש, רוצים, בודקים אפשרות, לפני חתונה וזה. הייתה איזו סיטואציה, זה. והיא התנהגה בצורה כזאת, איך אפשר להתנהג ככה? איזה מין דבר, אני בחיים לא הייתי מתנהג ככה. אתה רוצה להתחתן עם עצמך, בבקשה. אתה מתנהג ככה, כי אתה מוצא לנכון שזו התגובה לגירוי כזה, לסיטואציה כזאת. האם התגובה שלך היא התגובה האפשרית היחידה? האם זו התגובה הנכונה היחידה בעולם? האם אתה מסוגל להרחיב את הדעת שלך עד כדי כך שתוכל לפרנס גם אפשרות של תגובה אחרת לסיטואציה מסוימת? אנחנו צריכים להיות גדולים, אפס. אנחנו חייבים להיות גדולים. כשם שאני משקיע ממלכתי, נגיד אז עוד משהו, כי זה כל כך קורה בחיים שלנו. אני קראתי בנערותי ספר, אני מקווה שקראתם אותו, ואם לא רוצו לקרוא, נקרא חתיכה חסרה של שרל סילברשטיין. עיגול כזה, כמו פיצה משפחתית, שחסר שם איזה פלח, והוא מחפש את חתיכה חסרה שלו. ומחפש, מחפש, מחפש בסוף, ולא מוצא. אני כבר לא זוכר. אולי זה עיגול שלם, אני לא זוכר. אני צריך לקרוא את זה עוד פעם. בכל אופן, אדם שרואה את עצמו כעיגול שלם, לא יכול להתחבר. לא יכול להתחבר, כי הוא שלם. אם אני פיצה משפחתית שלמה, אם אני עיגול שלם, מה אני צריך מישהו אחר? מה אני צריך מישהו אחר? כשאני מסתכל על זולתי, אני חייב להסתכל עליו בעיניים כאלה שיודעות שיש לו משהו שאין לי. אנחנו עכשיו פרשת שלח לך, נכון? מה הקשר בין תחילת הפרשה לסופה, בין המרגלים לבין פרשת ציצית? מה הקשר בין פרשת התחלה של פרשת שלח לך, המרגלים, לבין הציצית שם בסוף? מה? אני חושב שזה תיקון הראייה, נכון. המרגלים נשלחים לתור את הארץ. בציצית נאמר, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נכון? תחלת דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. אתה רואה את הציצית, אתה נזכר שיש השם. רש"י אומר שם, איך כתוב שם? עין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים. עין, לב. מה כתוב בתורה? מה כתוב בפסוק? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הפסוק מקדים את הלב לעין. נכון? והמנגנון שאנחנו עובדים זה עין רואה, לב חומד. איך שהעין רואה, זה תלוי עם איזה לב אתה בא. עם איזה, מה עומד מאחורי העיניים. זו הייתה הטעות של המרגלים באמת. מה ההבדל בין יהושע וכלב ושאר המרגלים? הם ראו אותם דברים, עיני הבשר ראו אותו דבר. אבל מה הם ביקשו לראות? מה אתה מבקש לראות שאתה פונה אל זולתך? את מה שהוא חסר, או את מה שיש לו, ואולי אין לך, עם כל הכבוד? כשיהודי נפגש עם יהודי אחר, מה הוא אומר לו? הוא מברך אותו בשלום. הוא שואל אותו, מה שלומך? שלום זה שם השם. אני שואל אותך, מה שלומך? אני מבקש לראות את החלק של השלום, את החלק האלוקי, שיש בך. איפה השם מופיע בך? באופן שונה מבי? ואצל כל אחד הוא מופיע באופן שונה. מה יש בהשם, בקדוש ברוך הוא, אצלך? שאין אצלי, וזו ההשלמה שלי. זה לא גורע ממני. זה לא גורע ממני. ענווה, לא, זה לא אומר אפסיות עצמית, להפך. הענווה זה אומר לדעת את ערכי ואת ערכו, ומתוך כך את ערכו של זולתי, ואהבת לרעך כמוך. יש אצלי, ואני מעריך ומכבד ומודע ומכיר את מה שיש אצלי. אבל לא הכל אצלי, עם כל הכבוד לי ירום הודי. יש אצל זולתי, ויש לו. והוא לא חושב כמוני, והוא מתנגד לי. וכל, לפעמים כל מה שקדוש בעיניי, הוא בז לו. בז, אין לו בעיה לדרוך על זה. אין לו שום בעיה. ומה שיקר בעיניו מגוחך בעיניי. אבל יש אצלו אוצר שלי אין. אין לי. יש אצלו. וזה מסע מרתק לצאת אליו, ושאני נפגש איתו, ואני מדבר איתו, אני נפגש איתו, אני בא כמו תייר, נכון? לתור את הארץ. אני בא כמו תייר בארץ לא נודעת. הארץ שהוא. הוא. הוא הארץ הבלתי נודעת עבורי. ונותן לו לקחת אותי ביד ולהראות לי את השבילים הנסתרים שלו. והוא אם ירצה, אני אזמין אותו אליי ואקח אותו ביד אל העולם שלי. אני נותן את המקום לעצמי, אני נותן את המקום גם לזולתי. אני בריאה וחברי בריאה. מה התגובה הראשונית שלנו, שאנחנו נפגשים עם דעה שהיא שונה, אולי באופן קיצוני מהדעה שלנו? תגיד, מה, הוא לא חושב? הוא לא חושב? מה הוא עושה? מה, אין לו שכל? טוב, אז להווה ידוע שכנראה, קודם כל, יש לו שכל. מסתבר שיש לו שכל. יש לו חשיבה. היא שונה משלי, אבל היא קיימת. החשיבה שלי, הראש שלי זה לא הראש היחיד הנכון בעולם, עם כל הכבוד לי. יש את הראש שלי, יש את הראש שלו. אז א' להגיד לעצמי, יש לו חשיבה. חידוש גדול, חידוש גדול. הוא חושב, יש לו חשיבה. עכשיו, נכבד את החשיבה שלו. לא נעיף אותה ככה, נכבד אותה. היא שונה משלי. לפעמים היא שונה 180 מעלות משלי. אני לא אומר להסכים, אני לא אומר להיות פטי. אני אומר לכבד, לתת לזה מקום. לתת לזה מקום. וזה מדהים כמה אדם, קודם כל נפגש עם זולתו. נפגש. ובית, כמה, איך שאדם מצליח לקבל ולהשתלם מזולתו. כי אנחנו יודעים שהפגישות שלנו עם אנשים ישירות, דרך כל מיני דברים, עם דעות אחרות, עם ציבורים אחרים, לא סתם, הקדוש ברוך הוא יכול לשים כל אדם או כל ציבור או כל ציבור על פלנטה משלו. הוא יכול לעשות, אין לו בעיה עם זה. הוא שם אותנו ביחד כדי שנשיק ונזרים. יש פה חוק כלים שלובים זה מזה. ואנחנו, וזאת המלאכה. זו מלאכה שמביאה גאולה פרטית, וזו מלאכה, אני חושב, כמו שהרב ישראלי רומז, שמביאה גאולה לעם ולעולם. כן.
אבל מותר לנו לחשוב שהאדם טועה.
מותר. מותר לנו לחשוב שהאדם צודק במשהו. אני חושב שזה החידוש.
אבל בכוונה אני אמרתי את זה, למשל בדת. אתה יכול לדבר על פוליטיקה בסדר.
כן, אבל כולם אומרים את זה.
דבר על דת. אנחנו אומרים, אתה חונה לאדם דעת.
נכון.
זה כאילו שבאנו לכבודו, נכון. נתן לנו לטועים. הוא טועה, אתה רואה, הוא נוסע בשבת, הוא טועה.
נכון.
אני לא יכול במה לזה.
בדעת. אני רואה אדם שנוסע...
אני לא יכול למדע על הזכות שהוא תלוי כשנשבע.
נכון. נכון. אני רואה אדם שנוסע בשבת, ודאי שהוא טועה בזה שנוסע בשבת.
מה אני אמור להזדמנות?
במה הוא צודק?
בבקשה?
האם אני שואל את השאלה, במה? באורך החיים שלו.
הוא לא צודק בכלום.
לא צודק בכלום? לא צודק בכלום?
בקטע הזה שנוסע בשבת.
אנחנו לא רוצים קטעים.
לא,
אני מסתכל.
אני מסתכל. לא את כל המכלול.
לא, אני לא עוזב את כל המכלול. אני לא. אני לא עוזב את כל המכלול. צדקה, אורחים, זה גם אני עושה.
בסדר.
לא.
בסדר, אני נתתי בכוונה. יופי, יופי. אני מצמצם לדבר מסוים. וזה אמרתי על דעת, מה? הוא רואה אותי בבוקר, קם בבוקר להתפלל, לא אומר, זה לא נורמלי.
אם אני... השאלה היא כזאת. אני רואה אדם, איזשהו נוסע בשבת מחלל שבת. אז אומרים לי, תלמד עליו זכות. קודם כל, זה שהוא נוסע בשבת זה טוב, ודאי שלא. תלמד עליו זכות. מה הזכות? שהוא נותן צדקה, אולי הוא מניח תפילין בבוקר בלי שאף אחד רואה. אולי הוא מקבל את ההורים שלו. כשאני חושב ככה, אני מחפש בעצם, מה אני מחפש בדברים האלה? איפה הוא דומה? לי ירום הודי. זה לא חוכמה, זה לא קונץ. אני רוצה ללמוד, להסתכל על השני, שנוסע בשבת רחמנא ליצלן. וקודם כל לבכות על זה, לבכות. הלב צריך להיקרא, לראות יהודי נוסע בשבת. ולשאול את עצמי, ואם אני זוכה לדבר איתו, לדבר איתו ולחפש מה יש בחיים שלו שנכון, שחסר אצלי. תפילין צדקה זה גם אני עושה, יופי. לא, אני לא מזלזל אחד ושם, כמובן. אבל מה יש לו? אולי היחס שלו... אולי היחס שלו לעולם הזה יותר בריא מהיחס שלי? אולי הדוסיות שלי והאמונה שלי גורמת לי רפיון ידיים בהשתדלות? מרוב בעזרת השם, ואם ירצה השם שלי, אני מתאמץ לא מספיק בחיים האישיים שלי, והוא, שהוא כופר, שהוא ניגש למשהו, הוא ניגש לזה עם כל הכוח, כמו שצריך, אולי את זה אני יכול ללמוד ממנו? אולי אני יכול ללמוד ממנו? מה זה ללמוד? אולי, כן, אתה מבין? לחפש את החסטיחה החסרה?
שמקבלים למוסר מהגנב. הגנב לא בוחר לא ביום ולא בלילה. אף פעם לא מתאמת. גם הדבר קטן הוא יבוא.
אתה רואה, נכון.
וגם חטף פתח יבוא עוד הפעם.
נכון, אתה רואה? הכל מתחיל.
אני באמת צריך לקחת מוסר מגנב? זה בשביל איך אתה לוקח טיפים מסוימים.
יופי, יופי. אתה רואה? נכון.
מה, אני חושב ש... גונבים רכב עם תינוק, מחזירים את התינוק.
נכון, איך אמרת? הכל בהסתכלות, הכל זה בעיה, נכון, נכון, נכון. לא את התור אחרי רבכם ואחרי עיניכם.
התור על הגנבים, פותח שערים בתבונה. עמד עליו זכות.
באמת הכל מתחיל במה שמאחורי העיניים. מה אני מחפש אצל השני? מה אני מחפש? מה שאני מחפש, זה מה שנמצא. בתכלס, מה שאני מחפש... הם הרגלים, נו. המרגלים, כל אחד. מה שרצה למצוא, מוצא.
כאילו נבואה שמקשיבה את
עצמה. אתה הולך, איך מישהו אומר על הטלוויזיה? אומרים להם, למה אתם מראים רק פגמים? המצלמה לא משקרת. לא משקרת. לך, לך לארמון, כן? יפה, מלא הכל זהב ושיש. תמצא את המאפרה, שים את הפוקוס על זה. תראה, אנחנו משדרים אליכם שיעור ישיר מתוך הארמון. הנה, זה מה שיש. מה, הוא שהוא... זה יש שם. אבל איפה זה מול כל הכלל? האם אנחנו לא חוטאים בזה בבת שלנו אל, אל, אל זולתנו? ולפעמים אל אנשים הכי 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 קרובים לנו? הורים, אחים, בן זוג, ילדים? מרוב שאנחנו אוהבים אותם. ומרוב שאנחנו רוצים את טובתם. אנחנו לא מסתכלים עליהם בעיניים כאלה של מצלמת טלוויזיה שמחפש רק את הפגמים. האם אנחנו באמת מבקשים ומחפשים ותרים לראות את הטוב שבזולתנו, גם אם הוא נסתר, גם אם הוא מכוסה באלף כיסויים? כי צריך לדעת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה שאנחנו מבקשים למצוא אצל עצמנו ואצל זולתנו, זה מה שנמצא. זה, כי זה קיים, זה קיים. אף אחד מאיתנו לא רק מלאך ולא רק חיה. יש בנו מזה ומזה. יש בנו מזה ומזו. מזה ומזה. מה שנחפש, מה שנבקש, נמצא ונראה ונתחבר, וממילא גם נפריח את זה. אומר רבי נחמן, נכון? אדם שדן את חברו לכף זכות, יכול להעלות אותו לכף זכות. זאת אומרת, העין שלנו, הראייה שלנו, המחשבות שלנו וזולתנו, פועלות עליו. הן פועלות עליו. אם אני מסתכל על זולתי, על הילד שלי, על בן הזוג שלי, על חבר שלי, ואני דן אותו לכף זכות, אני חושב על המחשבות טובות. אני חושב, הוא לא יודע מזה בכלל. אני משפיע על עצמי, על האופן שאני מסתכל עליו, וכמה עם הפנים לפנים, זה משפיע עליו, וגם באופן סגולי זה משפיע עליו. זה משפיע. הכל מתחיל באיך אני פונה אל זולתי. מה אני רוצה למצוא אצלו?
יש אנשים שאומרים,
אני
רוצה
להיות
כמו
אבא
שלי.
אתה אומר, יש מצבים שבהם אני לא יכול לשנות את זולתי. כן. תשובה, אני לא צריך לשנות את זולתי. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני שיקח מברג ואני אכוון את הברגים בבטן שלך. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני שאני אקח מברג ואכוון את הברגים במשקפיים שלי כשאני מסתכל עליך. זה התפקיד שלי. זה באמת רעיון טוב להפסיק לחפש את הברגים אצל זולתנו, אלא את הברגים אצלנו. כן. כן. נקרא עד הסוף. אנחנו בדלת, נכון? כן, דלת. אנחנו רק נסדר את זה, זאת אומרת, אנחנו מטפלים פה במחשבות מוטעות שמפריעות לנו ליחסים תקינים זולתנו. שלילת המעלות שהוא רואה ומרגיש שאין לחברו אותן המעלות שהוא מרגיש בעצמו לפי מצבו. כן, נכון. אני חכם. הוא לא. עכשיו, להגיד לעצמי, כן, גם הוא חכם? לא, הוא לא חכם. מה לעשות? הוא לא חכם. אני דוקטור. הוא לא דוקטור. אני רב. הוא לא רב. הוא לא. נו, אז מה כן? על זה צריך לצייר שהחינמי, כמו שאמרת, יש לחברו בהחלט, לפי תנאי מצבו, מעלות כאלה, שאי אפשר שימצאו בי, למשל, חברו שאינו חכם, אין בו מעלת החוכמה, אפשר שיש בו מעלת הנדיבות שאין בי, אין לי. זהו, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, להיות לו יתרונותיי, כן, אין לו את יתרונותיי. מה לעשות? הוא לא אני. להיות לו יתרונותיי הראויים לפי מצבי, כך אני איני מתגדר במלאכתו וחסרים לי יתרונות שלו. נכון? אני חושב שזה נוגע מה שאמרת. לדון לקו זכות, זה לא אומר לה, אולי גם הוא עושה אותם דברים הטובים שאני עושה. אולי לא, אולי כן, אולי הוא לא עושה. אולי הוא לא מניח תפילין בסתר. בסדר, הלוואי שהוא יניח. אבל אולי הוא עושה דברים טובים אחרים, אחרים, שאני לא עושה, שאני לא מכיר, שלא חשבתי עליהם בכלל. ואני לא חייב לראות אותם, אני לא חייב למצוא אותם, אני לא חייב לדעת שהוא נותן, שהוא לא יודע מה עושה. אני צריך לבוא... אתה מבין, הכל מתחיל בראייה, בנפש. אני צריך לבוא ולדעת שמן הסתם יש בו. יש בו משהו. הקדוש ברוך הוא העיר אותו בבוקר, החיה אותו, נתן לו את כל מה שאני הודיתי על עצמי בברכות השחר. הוא נתן גם לו את זה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא מבזבז אנרגיה. הוא מחיית הבן אדם, הוא מביא לו חמצן המחירה עם רגע רגע, לא סתם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם הזה יחיה. אז כנראה שיש בו משהו. כנראה שיש בו משהו. זהו כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, להיות לו יתרונותיי הראויים, לפי מצבי, כך אני מתגדר במלאכתו, וחסרים לי יתרונות שלו. לא נשארת שום טענה שיאמר אדם שהוא נעלה על חברו, עד שיביט עליו מגבוה ולא יחשבהו, כי אם נשאר רק עוד מוקש אחד, מה שיחשוב השלם ביותר במעשים ובחוכמה שהוא טוב בעיני השם ממנו מאדם האחר, למה? בני שבכלל הוא מרבה וחברו ממעט. אתה אומר לי, תראה, תחשוב שהוא עושה גם כן משהו טוב. אבל אני עושה מהבוקר עד הערב רק מעשים טובים. ואתה אומר לי, אולי גם הוא עושה איזה משהו טוב פעם בחודש? מה? הרי גם זה הבל, שעיקר השלמות של מציאות חן בעיני השם, תלוי רק בשלמות הלב וטהרתו. עוד מושגים אנחנו רוצים לראות לעצמנו של כמות מול איכות. אנחנו רגילים להתייחס לכמות, כמה, 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 חצי קילו מצוות, קילו, כמה תורה למדת היום, אה? שני ספרים, אה? שלוש שעות, שמונה שעות, כמה מסכתות גמרת, או כמה עבודה עשית, כמה, כן? כמה. הקדוש ברוך הוא...
לא סופר דפים.
בטוח שהוא שואל כמה, אולי הוא שואל מה? אולי הוא שואל איך? עם איזה לב באת? כמה השקעת? עיקר השלמות של מציאות חן בעיני השם תלוי רק בשלמות הלב וטהרתו. וזה אין כל אדם יכול לדעת מטמוניות של חברו. אתה יודע את הלב של זולתך? אתה יודע את הלב של זולתך? מי יכול להגיד שהוא יכול לתת ציונים לטהרת הלב של זולתו? מה אנחנו רואים ללבב? שיש לפי... איזה פסיק צריך להיות כאן. כשיש לפי ערכו וחוכמתו ומצבו של זולתו, לבבו טוב מאוד לפני השם, כיוון שאין ביכולתו להשיג יותר. זאת אומרת, אני קיבלתי 20 קילו שכל, אני נורא חכם. אני לומד כל היום תורה, בית המדרש, יופי, כל הכבוד לי. הוא לא קיבל 20 קילו, הוא קיבל חצי קילו. הוא פעם ביום יושב חצי שעה בדף יומי ונרדם שם, או אפילו לא יודע מה, פעם בחודש, הוא פעם בשנה, זה החבילה שהוא קיבל. עם החבילה שהוא קיבל, הוא עושה את הכי הרבה, את הכי טוב. אתה בטוח שאתה עושה עם החבילה שקיבלת את כל מה שאתה יכול לעשות? על מה יתביעו אותנו ביום הדין? על כמה? או על כמה מיצינו את מה שקיבלנו? אתה יכול לדעת שהוא, לפי מה שהוא קיבל, הכישרונות שהוא קיבל, לא נותן את מה שיש לו, שזה פחות מה שאתה נותן, כן.
זה חז"ל קבעו קריטריונים, למשל לקבוע בן אדם שהוא אפיקורוס או משהו כזה.
ואיפה
אנחנו
נגיד?
זאת אומרת, איך
אנחנו טוב עשה ואתם יכולים לדעת אם הוא... נכון. זה חשוב מה שאתה אומר. השאלה היא, איך חז"ל בכל זאת, כל מה שאמרנו, קבעו גדרים? אני שואל יותר מזה, איך חז"ל באים ודנים דין מוות על אדם, נכון? מוצאים אותו למיטה, אולי יש לו לב טהור, איך קוראים שהוא אפיקורס? כשדנים, הדיין אין לו מה, אלא מה שעיניו רואות. כשאני רואה אדם לוקח פטיש ורוצה לשבור ולהרוס משהו, אני לא צריך לחשוב יש לו כוונות טוב, אני צריך להציל את העולם.
אז תגיד את זה גם עליהם, לא שאנחנו...
ודאי, נכון. אם אני רוצה אדם, רוצה לגנוב מחברו, אני אשתדל להציל אותו. אני אפגוש את האדם הזה שמחלל שבת, ואדבר אליו ואתחנן בדמעות שלא יחלל שבת. ודאי, מעשה רע הוא מעשה רע. מעשה רע הוא מעשה רע. ודאי. כי אני אומר, אם אני רוצה לאהוב את האדם השני, זה המטרה שלי. וגם בית דין שקובעים על אדם שהוא אפיקורס ואומרים צריך להתרחק ממנו ופי מנדים אדם, עונש קשה מאוד לנדות אדם, עונש קשה מאוד לנדות אדם, הם אוהבים אותו, הם עושים את זה כדי להציל אותו, את האדם הזה. וגם שבוררים לו מיטה, בוררים לו את המיטה שמתאימה לו, נכון? 39 מלכות ולא יותר, חסים ואוהבים אותו. ההתנהגות צריך להתנהג עם אדם, אפילו כדי להוכיח אותו, לפעמים אפילו בדברים קשים, נכון, זה ההתנהגות שצריך להתנהג כדי להציל את העולם. לא סותר את האהבה. בשני דברים. ואתה יודע מה? אם ניקח מהשיעור הזה, אפילו את הדבר הזה לתקן ברמה הכי פשוטה. במעגלים הכי מצומצמים של החיים שלנו. עזוב, בית דין, אפיקורוס, דיון, אתה צודק, שאלה טובה, אולי עניתי לך קצת. שנאהב את האנשים שקרובים לנו קצת יותר. קצת יותר. את בני המשפחה שלנו, את החברים שלנו. את היהודי באשר הוא. ברמה המילית הפשוטה של נקום עכשיו נצא החוצה מהדלת הזאת, ונהיה אנשים יותר אוהבים. הלוואי שנעשה את זה. ושוב, זה דבר של דעת, של בינה. בינה. ואנחנו נשיג את זה אם אנחנו נחפש ונבקש את הטוב. את הטוב אצל זולתנו. על כל פנים, כיוון שאחד המרבה ואחד הממעיט הוא בלבד שיכוון אדם דעתו לשמיים. עיקר תלוי בחילוק השלמות, עיקר תלוי בחילוק השלמות של כוונת הלב. וזה, כלומר, השלמות של כוונת הלב נעלם מכל אדם. השם יראה ללבב, אדם רואה לעיניים. על כן ראוי לכל אדם, אפילו הגדול בחוכמה ובכבוד, ואפילו רבנן דיבנה, בוודאי כל אחד ואחד מאיתנו, שיחשוב כל אדם שהם בני מעלתו ושווים לו לעניין לכבדם ולאהבם באמת. הרב כאן משתמש במילה שהוא לא השתמש קודם, אני חושב, וזה בעצם אומר את מה שאמרנו. לכבד. לכבד את האדם, אני לא אומר שאני אקום כל פעם שנכנס מהחדר דווקא, כל פעם שנכנס לחדר או משהו. לכבד זה להכיר שיש בו צלם אלוהים. להכיר שבא לידי ביטוי אצלו משהו, נכון? מה שלומך? שמופיע בו השם. מופיע אצלי, מופיע גם אצלו. ואני חושב, אני לא יעיז ואומר שהרב אומר את זה, אבל בעוני אני אומר את זה, שהצירוף של המילים לכבדם או לאהבם זה צירוף סיבתי. כשנכבד במובן הזה את זולתנו, נוכל גם לאהוב אותו. אולי גם זה נוגע למה שאמרת על חיי נישואים, אנחנו יודעים איך נראים חיי נישואים בדור שלנו. אולי המפתח לאהבה הוא כבוד במובן הזה. שאם אנחנו רוצים לכבד את זולתנו, יהיה אשר יהיה, המדרגה הראשונה היא, אם אנחנו רוצים לאהוב את זולתנו, הפרוסדור המוביל לאהבה הזאת, היא הכבוד העמוק, לא החיצוני, היא הכבוד העמוק. לזולתנו. ברצון שנזכה לקיים את הדבר הזה. תודה רבה.
חזק וברוך.